טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נדבר היום על התמודדות עם יצרא דעריות. שזה ההתמודדות של הדור שלנו, יותר משאר הדורות. אני אגיד לך, מאנשי כנסת הגדולה, הם תקנו תפילה לביטול יצר עבודה זרה, ובעצם מאז זה ההתמודדות, יצרא דעריות. אבל בדור שלנו, כיוון שהתרבות הכללית מסביב היא פרוצה, תרבות המערב, כביכול היא מתירה ומעודדת, דברים שההלכה מאוד מרחיקה, אז יש יותר התמודדות, גם כן החשיפה לרשת, והכל פרוץ, אדם במרחק נגיעת כפתור יכול ליפול למקומות הכי נמוכים בעולם, אז ודאי שיש התמודדות גדולה בדור הזה, מה שלא היה בדורות אחרים, היה את זה גם בדורות אחרים, רק שעכשיו זה עוד יותר, בסדר? עכשיו יש בזה רמות, כן? זה מתחיל משמירת העיניים, כן? ברחוב וברשת וכו'. שמירת נגיעה כמובן. שמירת הברית, איסורי קרבה וחס ושלום ניוף וכו'. בסדר, אז זה מדרגות מדרגות. סתם השם עריות הוא נאמר על איסורי עריות בתורה, כן? כל מי שהיא אסורה לו, כן? אשת איש, אחותו ואימו וכו'. וחז"ל וכו'. אבל הרחיבו, כאילו השם הזה הוא מתרחב לכל היצר דעריות, זה אותו יצר הזה. זהו, אז עכשיו הוא כמובן, כמו שאמרתי, אוקיי, אז אנחנו נסתכל קצת על מקורות מהגמרא, כמה מקורות מדברי רבותינו, וגם נקבל קצת כלים איך להתמודד עם זה, ומה החומרה של זה וכו'. אז תסתכלו רגע במקור ראשון, זה נמצא בקידושין פי א', עמוד א', כן, אז כתוב ככה, אנך שבויתה, דעת לנהרדיה, כלומר, טוב, אני אתרגם את זה ישר, באו, היו שבועות, שבויות שהגיעו לנהרדיה, והביאו אותם לבית של רב עמרם חסידה, זה סיפור, סיפור, רב עמרם חסידה היה ענק הדורות. עכשיו, אשקלו דרגה מקמיו, כלומר, שמו אותם באיזה עליית גג, ו... לקחו משם את הסולם, כן, את המדרגות, את הסולם, הזיזו כאם למעלה, העולם למטה, שלום על ישראל, בסדר? יפה. בעד ידי כחלף אחד המינה, היו נפל נאורה באיפומה, כלומר, אחת שם עברה, נפל אור כזה בערובה, משהו כזה, זאת אומרת, איכשהו, בואו נגיד את זה בלשון שלנו, היופי שלה, כנראה שהייתה מאוד מאוד יפה, התגלה. סינברה, יפה, יפה. שקלר, תשמעו זה סיפור, שקלר רב עמרם לדרגה, דלא אבו יחלה באסרה למידלה, כלומר לקח רב עמרם, שהיה ענק, את הסולם הזה, הכבד, או משהו דומה לזה, מדרגות, שעשרה לא היו יכולים להרים לבד, עשרה לא היו מצליחים להרים, הוא לקח את זה לבד, ודליה לחודה בעצמו, ואופ, כבר הסולם הזה מותקן, סליק ואזיל, כלומר התחיל לעלות בסולם, כמעט לפלגה דדרגה איפשך, כלומר ברגע שהוא הגיע לאמצע הסולם, נעצר, רמה קלה, נורה בימרה, מתחיל לצוק, שריפה, כן, שריפה בבית של, בבית של עמרם, מה? התחיל צוק, הצילו, שריפה, זה צרח בכל השכונה, עטו רבנן, הגיעו מיד חכמים, אמרו לכסיפתינן, כלומר, ביישת אותנו, מה קורה? הלו, הכל טוב, כאילו, מה? ביישת אותנו, מה, אתה היית באמצע שם הדרך לעלות למעלה? אמר להו, מוטב דתיכספו בימרם באלמה, עדן ולא תכספו מיני לאלמה דעתה, כלומר עדיף שתתביישו בעולם הזה, או תתביישו בי בעולם הזה ולא תתביישו בי לעולם הבא. הופ, על הכמה זה. התרה, התרה. בסדר, נקווה ש... טוב, אוקיי. בכל אופן, אז נקווה לטוב. אז מה? טוב. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בכל אופן, מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? רב עמרם היה ענק. גדול, מגדולי הדור ודאי, כן? ואנחנו רואים פה את העוצמה של היצר הזה, שהוא מאוד גדול. עד כדי כך שהוא הצליח להרים סולם, שעשרה אנשים לא היו מצליחים להרים אותו. זאת אומרת, מה אנחנו לומדים פה? שגם אדם ענק כזה, היצר הרע הזה, הוא היצר הכי חזק. זה יצר מאוד מאוד חזק שתופס את האדם ונותן לו כל מיני לפעמים טיעונים, והוא עלול אפילו לתרץ לעצמו בכל מיני תירוצים, ולעשות שקר עצמי, ולהתיר לעצמו כל מיני דברים, עד שהוא תופס את עצמו. אז במקרה של רב עמרם, ברוך השם, והוא תפס את עצמו, מתוך יראת שמיים עצומה וכולי, ולא נפל, לא נפל, אבל הוא היה בדרך. זה מה שהגמרא פה רוצה לספר, שנדע שאדם הוא צריך להרחיק את עצמו מן העריות מאוד מאוד. זה בעצם אחת העצות פה מהשיעור שעולה, שכדי שאדם לא יגיע חס ושלום לניסיונות, הוא צריך להרחיק את עצמו מראש מאוד מאוד. אז בכל מיני הרחקות, אם זה קשור לזה שהחברה לא תהיה מעורבת, וקשור לזה שהוא לא יסתובב במקומות לא צנועים, או לא יתייחד עם אישה, או יעשה לעצמו שמירה על הרשת, או על הטלפון, או כל דבר שהוא מראש, 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 כי מה חזל אמרו, אין אפוטרופוס לעריות, אין לך שם מישהו ששומר, זה כוח מאוד מאוד עוצמתי, שאדם עלול בסופו של דבר לחס ושלום להיכשל, אז מראש לו יכניס את עצמו בכלל לבעיות, ימנע את הבעיות מראש. בסדר? כן.
מה זה? אנחנו שבוע דעתי דנרדה, הסכינו לבאר אביאמרה.
הביאו אותם, העלו אותם לבית של רב עמרם לעליית, כאילו קודם כל ש לראות מה עושים איתם, אבל בינתיים שיהיו שם, פדו אותם מהשביה. בסדר? טוב, זה עדיין התראה נראה לי. כן, טוב, בוא נקווה לטוב. אז אוקיי, עכשיו נלמד עוד גמרא. תוך כדי הגמרות אני פה מפזר כל מיני הדרכות ועיונים. בסדר, אז תשימו לב, כי יש פה הרבה כלים והרבה עיונים. אז בכל מקרה, הגמרא בקידושין, פי א', סליחה, לא, במגילה י' ד' עמוד ב', היא מספרת סיפור מאוד מאוד מפתיע על דוד המלך, בסדר? ועל אביגייל. הרי דוד המלך הוא בא להרוג את נבל, הוא היה בדרך, ואביגייל הצילה אותו, כי אמרה לו, עדיין לא יצא, עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם, כלומר אתה לא מלך. הוא סבר שנבל, זה שהוא לא רצה לשלם לדוד ולהביא להם מזון שם על השמירה שהם שמרו, הוא ונעריו. אז לדין מורד במלכות, אמרה לו, אתה עוד לא מלך, והצילה אותו פעם אחת, שלא שפך את דמיו, נכון? אבל הפסוק לא אומר ככה, כתוב, ברוך תעמך וברוכה את אשר קיליתני היום הזה מבו בדמים. לא כתוב בדם, אלא בדמים. הגמרא דורשת את זה, מה זה דמים? דמים, תרתי משמע. אז רגע, אני רוצה להקדים רגע הקדמה, בסדר? קודם כל, שאנחנו באים לדבר על דוד המלך, או על כל דמות מקראית, בסגנון הזה, בסדר גודל הזה, או על רב עמרם חסידה, אז צריך להבין שהם לא בגובה שלנו, בסדר? קודם כל נתחיל מזה, התורה היא בגובה השמיים, בענקי העולם האלה, אנחנו לא באים ואומרים, לא יש יצר ולי יש יצר, אנחנו באותו גובה, זה מחשבה של תיכוניסט, שגם שמע שיעור לא מוצלח, ברור הנקודה הזאת? אלא אנחנו הפוך, באים ואומרים, אנחנו מבינים שאנחנו אפילו לא מיליארדית מהמדרגה של האנשים האלה, כלום, לא מיליארדית דמיליארדית, בסדר? אין לנו שום תפיסה בענקי ענקי העולם האלה, ודווקא בתור אזובי הקיר, אנחנו באים ואומרים, בוא נראה שהיצר הזה הוא כל כך חזק, שהוא אפילו יכול לתפוס אדם ענק כמותם, שאנחנו ודאי לא מדרגתם, וזה לא אותה מערכת שיקולים, ולא אותה... אבל רק שתבין את הסכנה, אולי אם אפשר לבקש לך לעזוב את זה, כי זה ממש מפריע לי, זה פשוט, או שאתה איתנו, או שאתה, כאילו, זה בסדר? זה ממש לא קשור, בסדר? לא קשור. אז מכילה, בסדר? אני... בא לומר בעצם שאדם כזה שהוא ענק שבענקים וכולי, גם הרי כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו, נכון? אז מה יגידו אז עזובי הקיר? אז צריך עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר זהירות והרחקות ושמירה וכולי וכולי. בסדר? אז בכל מקרה, אז הוא אמר לה, לאביגייל, שהייתה כידוע אחת מהנשים היפות בעולם, וגם הייתה אחת משבע נביאות. אגב, מהסיפור הזה לומדים את זה שהייתה נביאה. אז כתוב, ברוך תעמך וברוכת אשר קיליתני היום הזה מבו בדמים. אז הגמרא אומרת, דמים תרתי משמע, יש פה שתי דמים. אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה שלוש פרסאות, אמר לה, ישמי לי. ואמרה לו, לא תהיה זאת לך לפוקה. כלומר, שלא יהיה לך למכשול, הדבר הזה, פוקה זה מכשול. אז הגמרא אומרת, מכלל שהייתה, כן, היה מכשול אחר, שזה האירוע עם בת שבע, בכל מקרה, אז זהו. אז מה קרה פה? איכשהו השוק שלה התגלתה, הרדבז שמה אומר, אולי ירדה שמה הרי במרגלות של ההר, וזה בא לקראת דוד, אז התגלתה לה השוק, והדבר הזה... גרם כזה כוח חימום לדוד שהוא הלך שלוש פרסאות. פרסה זה 4 קילומטרים, קצת פחות. זאת אומרת, זה כוח מאוד עוצמתי. מאוד 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 עוצמתי. אבל היא אמרה לו, לפי הירושלמי, אני נידה, כן? זה הדמים פה. וירושלמי בסנהדרין פרק ב' הלכה ג', והוא כמובן פרש, אבל עכשיו טוב, יש פה קושייה, הייתה פילגש, יש פה בעיה אחרת אולי של אשת איש. אז ראיתי בשוט הרדבז, הוא מתרץ כמה תירוצים יפים. הוא קודם כל, הנחת עבודה שלו זה כמו הנחת עבודה שלנו, שדוד הוא ענק הדורות וקדוש השם, וודאי שלא היה פה מה שאנחנו חושבים לייחס, אלא... או שנאמר שהוא חשב שהוא הולך להרוג את נבל, והרי נכסי הרוג מלכות הם מוחרמים למלך, אז הוא חשב שגם נשותיו בכלל, אבל זה עוד לפני, בסדר, אז הוא אולי טעה בדבר הזה, ככה רדבז זה רוצה לתרץ, או מצד שהיא דין פילגש, אז היא אמנם היא לא, הרי פילגש היא לא בכתובה, זה לא בדיוק אשת איש, זה לא... זה לא בכתובה וקידושים וכולי, אלא אז אמנם זה לא היה נהוג, רואים את זה ממעשה פילגש בגבעה, אבל אף על פי כן זה לא דין גמור, הוא שם עושה התפלפלות כזאת מאוד מיוחדת הרדב"ז. מה? אבל הוא רוצה להוציא את דוד ענק שבענקים, ואנחנו גם רוצים להוציא את זה, אנחנו רק באים להראות פה, שתבינו מה זה שהוא כאילו נחשפה לה קצת השוק, והוא הלך ג' פרסאות, כאילו עד כמה הכוח הזה הוא עצמתי וגורם לאדם, הופ, להתערבב. מה אתה אומר?
לא. אתם רוצים האלה, כאילו, למה זה כן יכול להיות או לא, אבל הוא היה גם ענק בענקים, יכול ליפול בשוק הזה שהתגלתה לו בעוד 12 קילומטר.
נו, יפה, אז מה יגידו עזובי הקיר? לא, רק שלא תבוא ותאמר שהרדב"ז יוצא משם מנקודת הנחה שלא יכול להיות שאם חז"ל עשו כזה פליקלק באוויר והשתדלות להוציא דוד נקי מהסיפורים בת שבע, ולהגיד כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אז קל וחומר בן בנו שקל וחומר, שסיפור שלא הוזכר בכתובים, אלא ברמז, והגמרא דורשת אותו אמנם בשתי מקומות, אבל הוא לא הוזכר, אז שלא עכשיו נייחס לו שם חטא גמור. זה מה שהוא רוצה, זה הנחת העבודה של הרדב"ד, ובצדק, בסדר? רק בא להגיד ש... כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וגם הסיפורים בת שבע, אז חזל אומרים, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שהחלה פגע. כלומר, אם הוא היה מחכה, הוא ראה ברוח הקודש, שהיא עתיד לצאת ממנה בעצם המשיח. והוא התאווה לה, בסדר, התאווה בעצם להביא גאולה לעולם. זה מה שחזל רוצים. שלמה, שלמה הבן של בת שבע. ולא רק זה, גם משיח בן דוד הוא יהיה בן של שלמה, נכון? זה הרי שושלת בית דוד. לא, בית דוד זה דרך שלמה ורחבה, וזה שושלת בית דוד. זה לא עכשיו כל הבנים שהיו לו. בית דוד זה הכוונה מלכי בית דוד, בסדר? אז דוד, בסדר, הוא התאווה להביא גאולה לעולם וכו'. בכל זאת מה אומר דוד? שמה... שופו של דבר שנתן הנביא בא ואומר לו, אומר, חטאתי להשם. אז זאת אומרת... היה שם, היא הייתה מגיעה אליו בדרך טבעית, אבל היה צריך שם כאילו לחכות, שזה יגיע בדרך טבעית. היא הייתה מגיעה אליו בדרך טבעית, אוריה היה כנראה באמת נהרג באופן טבעי בקרב, ומשהו היה כבר קורה, בסדר? אבל, והיא הייתה מותרת לו, ובכל זאת אנחנו רואים פה שזה מאוד עוצמתי, וכולי. אבל אוקיי, נשאיר את זה בגובה של חז"ל, כי שם זה צריך להישאר ולהיות. אוקיי, עכשיו, יש לנו פה עוד סיפור, בסדר? על יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, גם כן. אז הגמרא בסוטה למדבר, אני בכוונה מביא לכם פה כמה גמרות, כי חז"ל הם לא באים לטשטש את זה, הם באים להגיד לך, תשמע, יש פה חתיכת התמודדות מאוד עוצמתית שראוי שלא תזלזל בה, ולא תקל לעצמך כל מיני קולות, בכל מה שחז"ל הרחיקו ממנו, שזה ייחוד וחברה נפרדת ושמירת העיניים ושמירת הכל, לא תבוא, תגיד לא, לי זה לא יקרה והכל בסדר ושירת נשים זה בסדר והכל בסדר, זה לא ככה, בסדר? יפה, אז אם כן, אז יש פה הגמרא בסוטה למדבר, מספרת סיפור מאוד מפתיע, מי שלא מכיר אותו הוא מאוד יפתיע אותו. אז הוא לא כך מוכר, בוא נגיד את האמת. אז כתוב, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו עליו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה שקידש שם שמיים בפרסיה, נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. אז הגמרא שואלת מה היה עם יוסף, דכתיב, מה? אני קורא במקור השלישי. אתה רואה? זה סוטה למדבב, אבל המקור הוא מעל הסוטה למדבב. כן, הוא מעל. אז כתוב... יוסף מאי, מה הסיפור פה? כתוב, דכתיב, היי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. מה זה לעשות מלאכתו? אמר רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. מכירים את הגמרא הזאת? גמרא לא מוכרת. בסדר? כלומר, מה אומר לך רבי יוחנן? רבי יוחנן הוא ענק הדורות, כן? ברור? מה הוא אומר? הוא אומר, תדע לך ש... יוסף וגם יש את פוטיפר, הם התכוונו ל... לדבר עבירה, זה אותו היום, חז"ל אמרו, זה היה איזה בית, זה היה יום מידם, זה היה, מה? מה אמרת? הם הלכו לבית התפלות שלהם, כן? לבית עבודה זרה שלהם, והיא נשארה, ואמרה, אני חולה, וזה, ויוסף נשאר שם על משק הבית, ואופ, אומר לך רבי יוחנן, מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. זה חמור, לא? זה כאילו קשה לשמוע, לא? מה? תכף נבין שזה בדיוק הנקודה, שככל שאדם הוא יותר גדול, אז דווקא באים אליו ניסיונות יותר גדולים. ודווקא יוסף, שהוא תיקון, הוא בדיוק המרכבה למידת היסוד, הוא בדיוק התיקון הזה, אבל זה דווקא מתוך הניסיון, לפחות לפי השיטה הזאת. לפי שיטה אחת שאנחנו מכירים אותה מהילדות בגן, נכון? אז יוסף הוא הצדיק שברח משת פוטיפר מיד. צ'יק! אבל פה באה הגמרא ואומרת, שמע, זה היה שם בירור מאוד גדול. בסדר? מאוד 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 גדול ליוסף, עד שזכה להיות מרכבה למידת היסוד, דווקא בגלל שהוא נבחן בדיוק בניסיון הקשה הזה. בסדר? הצדיק הזה, הענק הזה. שנזכה להיות אפר לרגליו. אז כתוב, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו ממש. אחד אמר לעשות צרכיו נכנס. אז רשי למטה תקתי לכם רשי לעשות סליחה, לעשות צרכיו, מה כתוב? לעשות צרכיו. בקיצור, משהו כמו רבי יוחנן, זה לא לעשות מלאכתו, אלא לעשות כאילו בקיצור מה שמלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו, מה בעצם רבי יוחנן אמר. אוקיי? ואין איש מאנשי הבית וכולי, אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע ולא היה בו איש. תנא דבר רבי ישמעאל, אותו היום, הנה הגמרא פה אומרת, יום חגם היה, והלכו כולם לבית עבודה זרה שלהם, והיא אמרה, לא, אין חולה אני, אמרה, אין יום שנזדקק לי יוסף כיום הזה. כן, המדרש מספר שכל יום הייתה מחליפה שלוש חליפות בגדים, ומפתה אותו, ומתגרה בו, ומגרה אותו, ומנסה לפתות אותו ככה, כל הזמן, כל יום. היא ראתה בהצטגנין שלה, אני יודע שהולך לצאת ממנו זרע, ובאמת הבת שלה התחתנה איתו, זה אסנת בת פוטיפרה כתוב. אז זה כאילו הצטגנינים קצת טעו, כן? אז כמו שאמרו, מושיען של ישראל הוא עידון במים, אז הכוונה מים שם שהוא עיקה בסלע, משה, אבל נתנו לו עצה לזרוק את כל התינוקות ליאור. אז הם רואים בערך מה שנקרא. בערך, אם הם רואים אז זה בערך. אוקיי, יפה, זה לא נבואה. הקיצור, זהו, ותתפסהו בבגדו לאמור, אותה שעה באת דיוקנו של אבי ונראתה לו בחלון, אמר לו יוסף, עתידין אחיך שכתבו עליו בני אפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שימך מביניהם? כאילו אתה מוותר על כל העולם הבא שלך, אתה מוותר על כל ההיסטוריה שעתידה להאדיר את שימך, אתה כאילו, זה בדיוק התיקון שלך, הקומה הזאת של להתגבר על המידה הזאת, שזה אתה רוצה לוותר על הכל בשביל, ותיקרא רואה זונות, דכתיב ורואה זונות יאבד הון, מיד ותשב ביתן קשתו וכו'. זהו, פרש. אז אוקיי, עכשיו, יש פה נתיבות שלום מאוד יפה על על הפרשה הזאת, הוא מביא את הגמרא הזאת, הנתיבות שלום, והוא אומר שיש כל מיני סוגים של ניסיונות לאדם. יש אדם שיש לו ניסיון ברמה האישית להפיל אותו בעצם ממדרגתו, זה ניסיון של כל אדם, אוקיי? יש אדם שהוא כללי, שיש לו ניסיון כלל ישראלי. וזה היה הניסיון של יוסף. כאילו אם זה היה ברמה האישית שלו, הוא לא ראה אותה. כל יום אתה מחליפה לו בגדים, מנסה לפתות אותו, לא ספר אותה. בסדר? אבל בגלל שזה היה ניסיון של כלל ישראל, כי יוסף הוא סופו של דבר, הוא מרכבה למידת היסוד. ולא רק זה, הוא היה צריך לעבור את הניסיון הזה בשביל, ככה הוא מסביר שמה, לעשות תיקון עבור ישראל ש... כשהם ירדו למצרים, שנקראת ערוות הארץ, הם לא ייפלו בכל הקלקול הזה. ויוסף, על ידי ההתגברות שלו על אשת פוטיפר, הוא בעצם תיקן להם את הדרך הזה, שהם לא, הם לא היו עם המצריות, לא התערבבו שם בכלל. ושמרו מאוד על הדבר הזה. כן, היו מצוינים, אז הם היו, מה, מובדלים, מה? שמנתת שערי תומה, ובזה לא. אז הגמרא אומרת, על שעל, לא, על שלומית בדיברי, שהיא היחידה שהיא, עם המצרי, אז, ולכן היא הייתה היחידה, ולכן גילה אותה כתוב, ללמד אותך שהיא היחידה, וגם זה היה, בלי שהיא ידעה, אלא המצרי הזה, הוא חשק בה, הוא עיקה את בעלה, וזה, והיא לא ילדה את זה. לא יודע אם הוא הרג אותו, אבל, מי הרג את מי? את בעלה? לא חושב, לא יודע בדיוק, לא חושב שהוא הרג אותו, זה לא שמעתי, אבל הוא עיקה אותו, הרחיק אותו, הוא היה איתה, ומאותו האירוע הזה נולד המקלל, נכון? אוקיי, אז הגמרא באה ואומרת, חז"ל באים ואומרים, אחת הייתה, והכתוב גילה את שמה, כדי שתדע שרק, שהיה אירוע יחידי, בכל עם ישראל, בכל השנים שהיו שם במצרים, ומי היה אחראי על זה? יוסף הצדיק. זאת אומרת, הניסיון של שהוא היה צריך להתגבר על זה, זה השפיע על כלל ישראל, בסדר? זה לא... אוקיי, ולכן הוא היה צריך פה את דמות תירתו של יעקב, כאילו הוא בעצם פתאום ברגע האחרון עלתה דמותו של יעקב, דמות דיוקנו, לא דמות תירתו, דמות דיוקנו, ופתאום הוכיח אותו, פתאום הוא עומד מול האמת, כן? זה חתיכת אירוע, בסדר? אנשים, כן, מתירים לעצמם לפעמים כל מיני דברים, לא יודע מה. אמרתי לך, בגלל התרבות מסביב היא מאוד, לא יודע, אין שמירת נגיעה, אין זה. אז כל האיסורים האלה זה איסורים חמורים, כן? הרמב"ם כותב שסתם, לדוגמה, צורך, עניין, כן? איסור נגיעה, זה אסור מצד לא תקרב אל אישה לגלות ערווה, כאילו זה איסור. זה לא, זה מדאורייתא, הרמב״ם כותב. אז בסדר, שם בא לו שם יעקב, אופ, הציל אותו. אבל עכשיו, מה הגמרא פה כל כך חשוב ללמוד ממנה? נגיד לך, יוסף, בדיוק התיקון הזה שהוא עשה לכלל ישראל, זה לא בא מזה שאין לו חשק. כן? זה לא בא מזה שאין לו חשק. בדיוק היה לנו עכשיו דיון בחדר אוכל בין הרמים. סתם איזה שתי רמים שם דיברו. אחד סיפר שהוא בחיים לא היה בחוץ לארץ, לא כלום, לא, זה לא רוצה, יציאו לו כסף, הוא לא הולך. לא... והשני אמר, אני מת ללכת. השני גם לא היה אף פעם בחוץ לארץ. אז הוא אמר, איך אתה מת ללכת? אני אמרתי, השני הוא במדרגה יותר גבוהה. כי יש לו חשק לצאת לחוץ לארץ, והוא לא יוצא. אז עד רבה, נכון? כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, הוא לא יצא, והוא גם לא יצא, אני מכיר אותו, הוא לא יצא לחוסר. הוא אמר, כן, בא לי לראות פילים באפריקה, בא לי זה, קופים, פילים, עריות. טוב, יפה, הוא לפחות כנה, הוא לא יצא. כי זה, לא, זהו, בסדר. אין סיבה מוצדקת. הרמב"ם כותב סיבות למה יוצאים, לא, זה לא אחת מהן. בסדר? יפה, אז פה באותו עניין, באים להגיד לך דרך הגמרא הזאת יוסף, שהוא עשה כזה תיקון גדול, והוא נקרא יוסף הצדיק, נכון? אומרים יוסף הצדיק, אבל זה בא לו הדבר הזה מתוך ניסיון, זה לא בא לו כאילו, אין כזה, אין לו שום, לא, זה בא מתוך ניסיון שבניסיונות, ניסיון הכי קשה, והוא קידש שם שמיים הכתוב בסתר, בסתר, לא בפרסיה, בסתר, זה, אוקיי, כן, מה אתה אומר? כן? יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. שיש כולם צדיקים, אגב. כולם שם מדרגת צדיקים, חסידים. אבל השם הזה הוא נחשב בדיוק בגלל הנקודה הזאת, כאילו, בגלל מידת היסוד וכו'. וגם מצד ההשפעה, שהוא היה משביר לכל הארץ. אז כן. אוקיי, אז יפה. טוב, יש פה עוד גמרא, בואו נעשה עוד, אתם רואים, אנחנו דרך הגמרות האלה. יש פה, מה? שיעור גמרא, שיעור גמרא. זה אגדת, שיעור ואגדת. אבל זה חשוב, אתה רואה, תוך כדי אנחנו לומדים כל מיני הדרכות והערות. אוקיי, הגמרא אומרת, תוקפו של בועז, אתם רואים, אני במקור האחרון, אתם רואים, זה בסנהדרין יוטט עמוד ב', תוקפו של בועז, ענוותנותו של פלטי בן לייש, כדאמרן. מה זה תוקפו של בועז? כי, חתכתי פה את הגמרא, לא, התחלתי, לא, סליחה, למעלה, תלכו למעלה, כתיב פלטי וכתיב פלטי, אתם רואים את זה? אוקיי, שם, זה סנהדרין יוטט עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, פלטי שמו, ולמה נקרא שמו פלטיאל, שפלטו אל מן העבירה. מי זה היה פלטיאל בן לייש? מי זה היה פלטי בן לייש? הוא נשא את מיכל, בסדר? שאול הבטיח את מירב לדוד, חיתן אותה עם אדריאל המחולתי. אחרי זה מיכל, הוא היה צריך לקדש אותה ב-200 עולות פלישתים, נכון? במאה, הוא אמר לו, תביא לי 100 עולות פלישתים. הוא חשב שהוא ימות, הוא הרי קינה בו כבר, הוא שלח אותו להרוג 100 פלישתים. לחתוך להם את האורלה, כן? ברור הנקודה הזאת? אז הוא החמיר, הרג 200 והביא, החמיר, כן? מה החמיר כזה, כן? תחשוב על זה כשאתה מתחתן, וזה גם לבוא עם איזה שקית כזאת של אורלות, כזה מלאה בדם, ומשהו כזה רומנטי, נכון? כולם עושים, כולם באותו שטנץ, טבעת וזה. תבוא עם שקית, שתיירי את מקודשת לי ב-200 אורלות פלישתים. תחשוב על זה בחיוב, בסדר? זה לא, הגמרא שואלת, אבל זה לא שווה פרוטה. היא דנה מזה, זה צריך שווה פרוטה, נכון? אז היא אומרת, לא, למה זה אוכל לכלב, לחתול, למה לא? מה, תקעת לי, דוג לי, זה לא עולה כסף, מה? שווה פרוטה, 200 אורלות פלישתים, בטח שווה יותר מפרוטה. מה? אדם יכול לקדש אישה בתמרה, אז מה, זה יותר מתמרה, נכון?
זה
מסטיק לקהיליה. למה? אוקיי, נמשיך. בכל אופן, אז הגמרא אומרת פה, אז למה נקרא פלטיאל? אם כן, שאול חיתן אותו עם מיכל. עכשיו, פלטיאל ידע שמיכל מקודשת לדוד, בסדר? הוא ידע שהיא מובטחת, מקודשת, איך שלא תסתכל על זה, בסדר? לכן מה עשה? נעץ חרב בינו לבינה. אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב. כאילו, אתם מבינים, ישנים באותו חדר שינה עם חרב באמצע, וזהו. לא קרב זה לזה כל הלילה, כיפשו אותו. ברור הנקודה הזאת? במשך תקופה ארוכה, לא, זה יכול להיות פה אפילו כמה שנים, בסדר? אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב, וכתיב, אבל עכשיו הגמרא מקשה על זה, והכתיב הילך איתה אישה, הרי כשדוד הוא אמר, אבנר בא לעשות שלום עם דוד, אז הוא אמר תביא לי את מיכה, ואז באמת כאילו הביאו, בסדר, אז אבנר, זה אחד הדברים שהוא דרש ממנו, אז הוא הסכים, אז כתוב שם שהוא הלך איתה, והלך איתה אישה, משמע שהוא היה איש שלה, נכון? אישה מלשון אישות גם, נכון? אז אומרת הגמרא, לא, שנעשה לה כאישה, אז רשי פה למטה, תקתי לכם, הוא אומר, שהיה מגדלה ומחבבה, לא יותר מזה. טוב, והכתיב הלוך ובכו, הוא בכה. אז זה משמע שהוא, זה היה לו קשה להיפרד מנה, למה שהוא יקשר איתה, אם היא רק כל היום ניסיון בשבילו? אז הגמרא פה אומרת, הלך ובכה אחרה, כי הוא, זה היה לו, זה קושי גדול הדבר, האירוע הזה, זה חתיכת ניסיון, זה לא, בסדר, לפעמים שאדם גם, יש לו כזה, משתחרר מניסיון, או, בסדר, זה גם מתרגש. טוב, אז על מצווה דאז ממנה, כן, אז, הגמרא אומרת על המצווה שהולכת ממנו, הנה, יש לו עכשיו מצווה, והוא עמד בה וכולי, עכשיו זהו. זה יגמר, עד בחורים, שנעשו שניהם כבחורים, שלא טעמו טעם ביה. טוב, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, תוקפו של יוספן ותנותו של בועז, תוקפו של בועזן ותנותו של פלטי בלייש, כלומר יש פה מדרגות מדרגות, בוא תבינו רגע, כן? מה זאת אומרת תוקפו של יוסף? אז רשי פה אומר, תוקפו של יוספן ותנותו של בועז, הכוונה דבר גדול של יוסף, זה כדבר קל וקטן שבבועז, כלומר המקסימום שעשה יוסף, זה כמו הדבר הכי קטן שעשה בועז, והדבר הכי גדול שעשה בועז, זה כמו הדבר הכי קטן שעשה פלטי בן לייש, כלומר יש פה מדרגות, שהטופ זה פלטי בן לייש, בסדר? האמצע זה בועז, ויוסף, כן, קיצור, זהו. אז רשי אומר פה, למה? דבר גדול של יוסף כדבר קטן וקל שבבועז, תוקף, רשי אומר, זה דבר גדול וחמור, יש לו. ענווה זה דבר שאין לו שם, שאדם עושה לפי תומו, כלומר, בסדר. אוקיי, אז דכתיב ההיא בחצי הלילה והחרד האיש והילפת, זה לגבי בועז, הרי רות נשכבה למרגלותיו, נכון? נכון? במגילת רות, היא בעצם אמרה, הוא הגואל שלי, נכון? אז באמצע הלילה היא שמה, פתאום הוא קולט ששוכבת שם אישה. כתוב, הילפת. נכון? מי והילפת אמר רב שנעשה בצרו כראשי לפתות. כלומר, הוא היה מפותה. כאילו, וכו', ובכל זאת, מה? שלט בעצמו, נכון? הוא אמר, רגע, רגע, בוא נעשה עם זה מסודר, קודם כל יש גואל קרוב ממני, נכון? ואם הוא לא ירצה, טוב, קראו לו טוב. אז עד אנחנו, וגם הוא גייר אותה, רות המואביה, היא עברה גיור, נכון? טוב, זה שהיא אמרה, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, בסדר, אבל יש פה משהו מסודר, אנחנו צריכים לעשות את הכל בצורה מסודרת, זה קצת מייבש את האישה הזאת, לא? מה אתם אומרים? תתייבש, זה לא נורא, כן? יש פה הלכה לפני הכל, יש פה עירת שמיים לפני הכל, זה לא הכל פה על הציר הרומנטי באירוע הזה, או הרצון להיגאל, או משהו כזה, אז אומרים לך, זה היה ניסיון בשביל בועז מטורף, קשה ביותר, יותר גדול משל יוסף, בסדר? ברור הנקודה הזאת? עכשיו, מה אומר? תוקפו של בועז, ותנתו של פלטי בן לייש, כדי המרן, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה, כולנה, אז רבות בנות עשו חיל, זה יוסף ובועז, ואת עלית על כולנה, זה פלטי בן לייש. אוקיי, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב, שקר אכן והבל היופי, שקר אכן זה יוסף, והבל היופי זה בועז. יראת השם היא תתעלה, זה פלטי בן לייש. זאת אומרת, היה לו ניסיון יותר קשה מכולם, כי זה לילה אחרי לילה, אחרי לילה, אחרי לילה, אחרי לילה, היא ישנה איתו, והוא לא נגע בה. בסדר? שמר אותה לדוד, כי הוא ידע שזה לא שלו. בסדר? ניסיון מאוד 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 קשה. אוקיי, אז אם כן, אוקיי, הרב קוק אגב כותב באורות הקודש, האמת רציתי להביא את המקור הזה ושכחתי, אז הוא כותב שהיצרה הזה דעריות או שמירת הברית או כל הדברים האלה לו, זה ניסיון הכי חזק לאדם, כי זה בעצם בא מהכוח הזה של הבאת החיים והקישור אל הנצח, והקדוש ברוך הוא ככה בעצם הוא מקיים את העולם בסופו של דבר. ואף על פי כן, אדם שהוא מצליח לשמר את הכוח הזה, שהוא ישמש את הקודש, ובאמת בדרך של קדושה וטהרה והבאת חיים, ולא סתם איזה הנאה רגעית וכו', אם הוא מצליח לשמר אותו, שזה נקרא שמירת היסוד, שמירת הברית, אז בעצם הוא מצליח לאסוף את כל כוחות הנפש שלו, לכדי מטרה אלוהית. זאת אומרת, זה היסוד. זה מה שאוסף את הכל. עכשיו, אם זה נפרץ שם, זה נפרם, אז האדם הוא ממש באלמה דה פירודה, כאילו בעולם מפורד. בברסלב נורא מדגישים את הדבר הזה, כי זה מין יסוד, זה לא רק ברסלב, כן? אבל באופן כללי ביהדות, זה יסוד כזה לכל השייכות שלנו לחיי עולם הבא, למבט רוחני, לדבקות בהשם. השליטה עצמית בהקשר הזה, שליטה עצמית, ולא יספר לעצמו סיפורים וכולות. אגב, זה אני מדבר בלשון זכר, אבל אצל אישה זה גם כן אותו אירוע, כאילו, בסדר? יש נשים שיכולות להתפתות, יכולות לפתות, יכולות... זה אותו אירוע, כן? במידה מסוימת בהקשר הזה. זה גם מייצר הרע, בסדר? ברור נקודה הזאת, זה, רק בסדר. יפה. אז... ישראל כתוב וגן נעול אחותי קלה, כאילו גדורים בעריות, סוגה בשושנים, חזל דורשים, אפילו חומה של עלי שושנה, אז אדם הוא לא פורץ אותה מצד עירת שמיים שלו, כאילו משהו רך כזה, נעים, אבל אדם כשאשתו היא נידה, אז הוא לא פורץ את החומה הזאת, כאילו יש גדרים ועירת שמיים וסדרים אלוהים, שהם מאפשרים את כל ה... קדושה מאפשרים לה להתגלות. זה יסודי מאוד פה הכל. בסדר? וזה ניסיון, כמו שאמרתי, הגדול ביותר בדור שלנו, במידה רבה. בסדר? רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. אז כתוב, עוד גמרא אחת נלמד, זה על שהזכרתי אותה בתחילת השיעור, בעצם זה נמצא במסכת יומא סמכתת, זה שכתוב, אני מקריא לכם, זה למטה בדף הראשון כתוב, ויצעקו אל השם בקול גדול, מה יאמור, מה היה שם, אז הם צעקו ביה ביה, זה כאילו לשון צעקה רשי אומר, צעקו אל השם לשון צעקה וקובלנה, כאילו מין תלונה כזאת, או קובלנה, כן, לא תלונה ברמה הנמוכה, אלא כאילו היינו, ואז אמרו ככה, אי דאחר ולמקדשה, וקל אל היכל, וקטלינו לכולו צדיקי, והגלינו ישראל מהרעון, כלומר זה שהחריב את בית המקדש, בסוגריים, זה הכוונה היצר הרע, וגרם לשריפת ההיכל, ולהרג של כל הצדיקים, ולהגלות את ישראל מארצם, ועדיין מרקד בינן, כלומר זה יצרה דה עבודה זרה, עכשיו פה מדובר יצרה דה עבודה זרה, שהוא היה מאוד חזק, כלומר אנחנו מדברים פה על תחיית בית שני, באו, עלו אחרי כל הגלות הזאת של 70 שנה בבבל, אומרים אופ, עדיין בתוכנו יצרה דה עבודה זרה, זה תחילת בית שני, אז תקנו תפילה פה, אז הוא אומר כלום יאבטה לענלה לקבולי באגרה, כלומר למה נתת לנו אותו? בשביל שנקבל שכר, נכון? אז זה שאנחנו מתגברים עליו, בסדר? בכל יצר הרע, אתה מקבל שכר, זה שאתה מתגבר עליו, אבל לא יהיו בעינן ולא אגרי בעינן, כלומר אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את השכר שלו, בסדר? קח אותו מאיתנו, כן? טוב, נפל לאופיתקה מרקיע דאב אקטיב באמת, נפל פתק מהרקיע שכתוב בו אמת, אמר רב חנינה, שמע מינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, הוטיבו בתענית התלת היומין ותלת הליל ואתה, כלומר ישבו בתענית שלושה ימים ושלוש לילות, מסרו אני עליו, כלומר הם תקנו תפילה, ישבו בתענית, מסרו את יצר עבודה זרה אליהם. נפה קטה כיגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים, יצא כמו אריה של אש, יצרד עבודה זרה, אמר לו נביא לישראל, היינו יצרד עבודה זרה, שנאמר, ויאמר זאת הרישה, בעד התפסו עלי השתמת בנית ממזיה ורמה קלה, כלומר תפסו את האריה הזה של אש, ובשעה שתפסו אותו, נפלה לו שערה והוא צעק, ואז הלכה ל-400 פרסה, הלך קולו 400 פרסה, כן, כאילו זה היה צעקה גדולה. אמרו, איך הנה אביד, מה נעשה, דיל מחה זה שלום מרח מלאה מנשמיה, אולי ירחמו עליו. אמר לו נביא, שדו בדודה דאברק, בואו נשים אותו בדוד של אופרת, וחפיו לפומה באברה, נחפה אותו באופרת, נחפה את הדוד הזה, את הסיר הזה, דאברה מי שאבשה יבקלה, כלומר האופרת היא שואבת את הכל, לא ישמעו אותו, לא ירחמו עליו מן השמיים. שנאמר זאת הרישה, ויש לך אותה לתוך היפה, ויש לך את אבן האופרת אל פייה. טוב, עד כאן סיפור היצר עבודה זרה, המהר"ל מסביר את זה צורה נהדרת, זה פחות הנושא שלנו כרגע, בסדר? עכשיו הגמרא פה ממשיכה לספר, ממשיכה את הסיפור. אמרו, הועיל ועת רצון, הוא ניבא רחמי, היצר דה עבירה. אז אם כך, אם זה עת רצון כזה, אז נבקש רחמים גם כן על מה? יצר הרעיות, בדיוק. באו רחמי והתמסר בידיו, אז ביקשו רחמים, ובאמת נמסר בידם. אמר להו חזו די קטליטו להו, ללהו קל לאלמת. אמר, כן, הנביא פה, אם אתם, הורגים אותו את יצר העריות העולם קלה, נכון? יפסיקו להתחתן, מה? זאת אומרת יש לו מקום, זה שיש משיכה בין גבר לאישה זה ברוך השם, נכון? אז מתחתנים, אז זה מצוין, לזה זה נועד, כן? לא טעו ברעה, לשבת יצרה, קדוש ברוך הוא ברת העולם, שאנשים יתחתנו, יהיה להם ילדים, העולם יתפתח, מצוין, זה טוב מאוד, אבל צריך לעשות במשיכה הזאת את השימוש שכך היא נועדה, ולא לפי החינוך של בית המדרש של איסב, שם בהוליווד, נכון? יש להם שם דרכות אחרות. מה? יפה מאוד. אז חבשו תלת היום, ובאו ביאטה בת יומה בכל ארץ ישראל, ולא השתקח. כלומר, תפסו אותו שלושה ימים, חבשו אותו, כן, בית החבושים, ולא מצאו ביצה בכל ארץ ישראל שלושה ימים, כלומר העולם רשי אומר, ביצה נולדה בו ביום, לפי שפסק החימום מן המאיים, אפילו אותן שעיברה התרנגולת כבר אינם מתבשלים במאה, זהו, כאילו אין פריה או רבייה, זהו, נגמר, אפילו ביצה שתרנגולת אין כבר יותר. אמרה, איך היא נעביד? נקטלה קלי אלמה, אם נהרוג אותו יחלה העולם. ניבא רחמי הפלגה, פלגה ברקיע, לא יאווה. כלומר, אם נבקש רחמים על חצי, אז לא נותנים ברקיע חצי. כנראה זה צריך להיות נביא בשביל לדעת את הכללים האלה, אבל זה מה שהם ידעו. כחלינו לעיני ושווקו, כלומר צבו לו קצת העיניים, ושווקו, ואנה דלא מיגרה בלעיניש בקריבתא, מה שזה גרם, זה שצבו לו שם את העיניים, קצת עברו אותו קצת, אני יודע מה, אז רשי אומר, אם היו מבקשים, אי אפשר לבקש רחמים על חצי, רשי אומר, לפלגה שיש שולט באדם להזקק לאשתו ולא לאחרת. אמרו, זה לא אפשר. אז מה עשו? רק ככה, צבו לו קצת העיניים, כחלינו לעיני. ומה זה גורם? שאדם לא מתגרה בקרובותיו, לא מתגרה. כן? ברוך השם. אבל מעבר לזה, מאוד מאוד מאוד, איך לשון הקיצור שלך נרוך, צריך אדם להתרחק מן העריות, מן הקרבה לנשים, לא לספר עצמו סיפורים, איך הרב ציודה אמר, יש כל מיני תנועות כאלה, רפורמים, קונסרבטים, אומרים, מה הבעיה, להתפלל עם אישה, אישה תעלת שליחת ציבור, מה הבעיה, אישה שרה יפה מאוד, מה הבעיה, הרב ציודה אמר שלא יספרו סיפורים, אני בן 90, ועוברת אישה מולי בתפילה, אני לא מצליח להתרכז. לא יספרו סיפורים, בסדר? אל תספרו לנו סיפורים, כמו שאומרים. אלא העולם לא מתוקן בהקשר הזה בכלל, ויש הרבה יצרה שמתלבש על כל מיני טיעונים של האדם, בינו לבין עצמו יודע שהוא משקר לעצמו. וזה הלימוד הגדול שלנו, בסדר? שענקי עולם כאלה, לא נפלו ברוך השם, אבל כולם פה לא נפלו, כל הסיפורים שלמדנו לא נפלו, אבל התגרה בהם בענק, וזה אנחנו צריכים לא לספר לעצמנו סיפורים ולהתרחק מאוד 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 יפה מאוד. בסדר חברים, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.